אחרי כל הקדמות בענייני חינוך, יש מקום להתבונן קצת יותר לעומק על החינוך האמוני. ראינו כבר שהחינוך האמוני מתחיל מרגע היווצרות האדם. כפי שכבר ראינו, האמונה זה עצם החיבור לריבונו של עולם, וזה דבר שאין מה ללמוד אותו כביכול. זה קיים פשוט. את כל יצור מקבל חיות מריבונו של עולם. זה האמונה. כמובן שככל שאנחנו לומדים, אז אנחנו חודרים את כל הקליפות שמסתירות את החיות הטבעית הזאת, הוודאות הטבעית הזאת. אבל באופן טבעי האדם הוא מאמין. באופן טבעי האדם קשור לריבונו של עולם. זאת ודאות פנימית טבעית שמנסים, לפעמים מנסים בכוונה ולפעמים זה תוצר של מידות רעות, שמכסים את האמונה, למעשה עוטפים אותה בקליפות שאנחנו לא חשים בה. אבל זה הטבעיות הכי גדולה שלנו. זאת אומרת, המצב הטבעי הכי משמעותי של האדם זה להיות מאמין. והרב כתב מאמר שעושה קצת בנושא הזה, במאמרי ראייה, מאמר קרבת אלוקים. אז אנחנו טיפה ננסה להתבונן. הטבעיות הטהורה של נשמת האדם, כבר ראינו כמה פעמים שהנשמה זה הרצון האלוקי שמחיה אותנו. הרצון האלוקי שאנחנו נהיה קיימים, הרצון האלוקי שיעבור דרך האדם טוב לעולם. ולנשמה הזאת יש טבעיות טהורה. מה זה טבעיות? זה הרצון האלוקי. הטבעיות זה המצב כפי שאלוקים ברא אותנו, בלי עיוותים. דבר טבעי באמת, הטבע האמיתי, זה מה שאלוקים ברא. עכשיו, האדם יש לו כוח לעשות שינויים, לקנות לעצמו טבע שני. הוא לא תמיד מתאים לטבע האלוקי. טבע שני יכול להיות מידות רעות, מעשים רעים, הרגלים רעים. אבל הטבע האמיתי הוא למעשה, עוד מעט נראה מה הוא, הטבעיות הטהורה שאין בה מחסומים, אין בה חסמים, אין בה עיכובים. הטבעיות הטהורה של נשמת האדם, יכולים אנו להכיר בהבחנה עמוקה וחודרת בקטנותו של אדם. ואת אם נתבונן על ילד קטן, יהיה לנו יותר קל להכיר את הטבעיות הטהורה של הנשמה, למרות שכבר ראינו שאצל קטנים הנשמה עדיין לא מופיעה, נכון? היא תופיע רק בגיל 20, אבל היא כבר מכה גלים באישיות. את כל מה שקורה באדם הוא תוצר של ההכאה הנשמתית. הנשמה דופקת, ואפשר להכיר בתקופת הילדות את הטבעיות הטהורה של האדם. בסופו של דבר, אמונה. ילד קטן, מאוד קל להבחין שהוא מאמין. בעוד לא נזדהמה נשמתו בזוהמת השיעור שבעיסה שבמהומת החיים. כשאנחנו קטנים, אין לנו יצר הרע. נכון? אמנם הגמרא אומרת ש-13 שנה קדם יצר הרע ליצר הטוב. מה הכוונה? שאדם מגיע לגיל 13 ויש לו בינתיים רק נפש בהמית. אם יש לו רק נפש בהמית והוא ממשיך לחיות רק עם הנפש הבהמית, זה פור יתרון של 13 שנה לנפש הבהמית על הרוח, על הנפש האלוקית. ואז יש לו יצר הרע. עד גיל 13 זה לא נקרא יצר הרע, זה הטבעיות הפשוטה של האדם. האדם בונה את כוחותיו, את כישרונותיו, את מידותיו, את הרגליו, וזה בסדר. כמחנכים אנחנו מנסים לבנות הרגלים נכונים בגיל הזה. הרגלים טובים, לא הרגלים מקולקלים. אבל עצם הנטייה הטבעית של האדם היא בלי יצר הרע. לכן לא באים אליו גם ב... הוא כביכול, כמעט הייתי אומר, מתוכנת. לפעול, לעשות, לרצות לקבל, לרצות להתפתח, הוא מתוכנן. אבל אנחנו, בגלל שהוא אדם, אנחנו יכולים לסייע להתפתחות הזאת על ידי הקנת הרגלים טובים ולא רעים. כשהילד קטן, הוא עדיין לא מזוהם בזוהמת השיעור שבאיסה. עדיין אין לו יצרה. מה שאנחנו נקרא אחרי גיל 13 נפש בהמית, זה כשהנפש הזו משתלטת על האישיות שלה. האדם המבוגר, אם הוא נותן לנפש הבהמית לנהל את חייו, זה יצרה. הילד הקטן, אם הנפש הבהמית מנהלת את חייו, זה לא יצרה. הוא פשוט רעב. הוא רעב, הוא אוכל את הממתקים שיש בארון. יצר הרע יש לך, אין לו יצר הרע. הוא פשוט רעב, מתחשק לממתקים, זה לא יצר הרע. אי אפשר להגיד לא יצר הרע, לא יצר הטוב, הוא פשוט בונה משהו. יש כאן איזה תהליך, זה משהו כאילו תמים כזה. אז לפעמים מעצבן, ודאי הורים לילדים, אפילו כבר בגיל 3-4 מתחילים להרגיש שהילדים עושים דווקא ודווקא מפריעים, ובוודאי כשהם בגיל 8 ו-9 ו-10 ו-11 הם כאילו כבר תמים. זאת אומרת, זה נפש תמימה, ואם הוא מתפקד לא נכון, זה בגלל הרגלים רעים שהוא קנה, לפעמים בגלל ההורים, לפעמים בגלל הסביבה והחברים, אבל בטבעיותו הוא תמים. רק אחרי גיל 13 אפשר יהיה להגיד שהמציאות שהוא נמצא בה מכילה יצר הרע. בגיל הזה הקטן, הילד הקטן, מאוד צמא לאלוקים. מאוד ברור לו שיש אלוקים. מאוד ברור לו שאלוקים נמצא. אין לו שאלה בכלל. אחד השירים המאוד מפורסמים של נתן אלתרמן נקרא הקלריקל הקטן. ראיתם את זה פעם? צריך להביא לכם פעם לקרוא. זה, קלריקל זה פנה, זה קנאי דתי. והשיר מתאר נתן אלתרמן איך באיזה קיבוץ. הסבא, שהאדם דתי, גר אצל המשפחה הקיבוצניקית החילונית שם, בקיבוץ החילוני. והם שמו אותו בצריף שם, ששם התפלל יניח תפילין, אבל שאף אחד לא יראה את זה. ויש להם ילד. ויום אחד הילד הקטן בא להורים שלו ושאל, מי ברא את זה? הם אמרו, בטוח זה הסבא בצריף שם, התחיל להטיף לו הסתה דתית, איך זה קרה היום? הדתה. עשה הדתה לילד שלהם. הסבא נשבע, לא דיברתי איתו בחיים על אלוקים, לא כלום. זה נורא. אז הם הלכו להתייעץ עם אחד מהמומחים האלה, כפייה אנטי-דתית, מה לעשות? הילד שלהם נהיה דתי. הייתי רגוע, כי הוא קטן. אם הוא יגדל, בעזרת השם, הוא יהיה כופר, הכל יהיה בסדר, אל תדאגו. נו לזמן, זה יהיה בסדר. אנחנו נעטוף, נבנה את הקליפות, והכל יהיה בסדר. ילדים קטנים, בטבעם, הם חפצים ומרגישי אלוקים. זה כמובן ילדותי, אבל הם רוצים אלוקים. סיפרתי לכם שמישהו הוציא ספר, לא ראיתי אותו בזמן כל זה, הפעם בחנויות, שנקרא מכתבי ילדים לאלוקים. יודעים, כל כמה זמן לוקחים בכותל את כל הפתקים, ואני לא יודע, זורקים אותם, שיהיה מקום להכניס פתקים חדשים. אז מישהו הלך ופתח את הפתקים, וכל פתק של ילד הוא העתיק. פתקים של ילדים, הוציא ספר. עכשיו, זה המדהים, כי כל הילדים שכתבו מכתבים לאלוקים, אפשר להרגיש אם זה ילד מאיזה קיבוץ או ילד, כל הילדים שכתבו שם לא התאפיינו בזה שהם באו ממשפחות דתיות. דרך אגב, משפחות דתיות הרבה פחות שמים מפתקים בכותל. זה דווקא מי שלא כל כך שומר בזאת שם, זה הזדמנות שלו לדבר עם אלוקים, שם לו פתק שם. כל הילדים מדברים עם אלוקים מכל הלב. פשוט להם שיש אלוקים. זאת אומרת, הטבעיות הטהורה של נשמת האדם, יכולים אנו להכיר בהבחנה עמוקה וחודרת בקטנותו של אדם. שם נזהה את הטבעיות בתקופת הילדות. בעוד לא נזדהמה נשמתו בזוהמת השיעור שבאיסה, שבמהומת החיים. מה הכוונה? אחרי שאנחנו גדלים, אז מהומת החיים מתחילה לתת ליצר הרע מקום לשלוט, לנפש הבהמית. האדם מתחיל לקבל החלטות בהתאם להשפעות הסביבתיות, לפיתויים שיש בסביבה, לתאוות שהוא מוצא וכו'. בהבחנה מבררת רואים אנו כמה נוח הוא אז האדם הקטן, הילד, לקבל רגש אלוקי, וכמה הוא מוכשר להיות מושפע לחיבת קדושה ויראת שמיים. תכף מי שבא לכלל דעה כלשהי, לא בגיל חודשיים, ברגע שהוא מתחיל טיפה לעמוד על דעתו, הילד הקטן חווה אלוקי. זה פשוט ברור לו. מי זה אלוקים? מה הוא? למה? יש לו שאלות על אלוקים, גם אם הוא בחיים לא שמע על אלוקים. הוא מרגיש שמישהו עשה את זה, הוא מרגיש אלוקות. יש כישרון כזה, זה כישרון מולד, לחיבת קדושה ויראת שמיים. על כן באו גם טובי החושבים של הפדגוגיה. מי זה טובי החושבים של הפדגוגיה? מה? זה לא המפקחים של משרד החינוך. הוא מדבר על, היו כמה שהתפרסמו קצת לפני זמן הרב, אחד ז'אן ז'אק רוסו, פיאז'ה, כל מיני כאלה ש... פיאז'ה היה אז, כל מיני כאלה ש... שעסקו בחינוך. היה אחד בצ'כוסלובקיה, אנשים ש... מה קרה? מה הם הגיעו? שהחינוך הדתי הטהור, המואר בשכל טוב ומרופד ברגשות עדינים, הוא החינוך היותר טבעי לאדם בילדותו. זאת אומרת, לא צריך לפחד מחינוך דתי טהור עם שכל טוב ורגשות עדינים. זה מה שמתאים לנו, כי אנחנו בטבעיותנו מאמינים. ולכן, מה זה אומר חינוך טבעי טהור? זה לא אומר ש... מרביצים לילד כדי שהוא ייטול ידיים, אבל זה באופן טבעי. אם ההורים נוטלים ידיים, אם ההורים מברכים, אם ההורים מתפללים, אם ההורים עושים קידוש, אם ההורים שרים שירי שבת בשמחה, אז הילד קמה על זה, הוא רוצה את זה, זה נעים לו, זה טוב לו. ברגע שתהיה כפייה, הילד יתקומם. הוא לא רוצה לשבת ליד השולחן בשבת, הוא לא רוצה לשיר, הוא לא רוצה להתפלל, הוא לא רוצה... ברגע שקופים מישהו, הוא מתמרד. אבל אם באופן טבעי, דוגמה אישית וסיפורים, והוא שומע את הדיבורים בבית, זה מה שמתאים לו. זה פשוט המציאות הנורמלית. הרבה שנים, עוד לפני שהתחתנתי, כשהיינו מתפללים בשבת, היה מניין שמורי אבי זכר צדיק לברכה הקים בבית וגן, והיום זה בית אריאל זה נקרא, שהיה מניין שם, והיה ילד קטן גיל 3 שבא להתפלל. זה תמיד משפחה לא דתית, היה מגיע לבית הכנסת ועומד ומסתכל, אחרי זה הוא גדל, למד לקרוא, התפלל. ראו כמיהה של ילד קטן לקודש, זה היה פשוט מדהים לראות את זה. ועם השנים, ראיתי איך הוא, לא יודע, בגיל 7, 8, 9, הוא היה בא להתפלל, כל שבת הייתי רואה אותו בא. הוא אהב את בית הכנסת, הוא אהב את התפילה. אחרי הרבה שנים ראיתי אותו הולך ברחוב, אמרתי, מי זה עבריין הזה? הצליחו לנתק אותו מהכל. אבל המציאות הטבעית הפשוטה של הילד הקטן זה קרבת השם. בגדלותו של אדם אמנם חזון יקר הוא, מפני מחשקי החיים הרבים חזון יקר למצוא אדם שנשמתו האלוקית מאירה בו כפי עצם טבעה וטהרתה. זאת אומרת, כשאנחנו מתבגרים מתמלאים קליפות, ואז האמונה כאילו מוסתרת. קשה להרגיש, קשה לבחון, קשה להכיר בהערה הנשמתית שלנו. אלא אם כן הוא נשאר קצת ילד באישי, נשארה בו התמימות הילדותית הטבעית הזאת. ואז כן, תהיה כאן הופעה של האמונה, תהיה כאן הופעה של הנשמה. לכן כשאנחנו רוצים לחנך ילדים, צריך לדעת שכשמחנכים אותם נגד האמונה, זה לא רק חינוך שהוא נגד הטבע של הילד, זה חינוך שגורם לו נזק במידות שלו, בהתנהגות שלו, האישיות שלו נהרסת. זאת אומרת, היום יש בעולם 8 מיליארד אנשים, מתוכם יש איזה, לא יודע כמה, 300 מיליון, 500 מיליון מקסימום, שהם מגדירים את עצמם כחילוניים. כל השאר אנשים דתיים. כל השאר מאמינים בכוח עליון, מאמינים בבורא, מאמינים בישות עליונה. וכשילד מתחנך מתוך האמונה הזאת, הוא מתנהג יותר בסדר. ככל שהילד מתחנך, כביכול נגד האמונה, מנסים לעוות את האישיות שלו, הוא הופך להיות בן אדם ציני, לא מתחשב, מידות רעות, הנהגות רעות. ולכן חשוב מאוד לבנות חינוך אמוני אצל הילד הקטן. ואז הטוב שבו, הבריאות הנפשית שבו, מופיעה. ולפעמים יש טענות על התנהגות של ישראלים בחוץ לארץ. שומעים את זה. זאת אומרת, ישראלים מטיילים באיזה מקום בחוץ לארץ, ויש קפידה עליהם, על ההתנהגות שלהם, על החוסר התחשבות, על החוצפה, לפעמים על זה שהם נמצאים בבתי מלון וגונבים את המגבות ואת הקולבים, ואני לא יודע מה, והם צריכים לנעול אותם שלא יגנבו אותם. למה הם מתנהגים ככה? אז הרבה פעמים זה מתחיל בחינוך המקולקל. החינוך המקולקל זה לא שחינכו אותם לגנוב, וחינכו אותם לצעוק במטרו ולקלל בכל הקולות, ולא בגלל, לא חינכו אותם לזה, אבל לא חינכו אותם חינוך אמוני. אז זה פוגם בהתפתחות הנפשית הטבעית שלנו. ולכן צריך לדעת שאנחנו, מבחינה חינוכית, כשאנחנו מחנכים או מאפשרים לילד להתחנך בצורה המתאימה לו, בגילוי של הטבעיות שלו, הוא יוצא בן אדם הרבה יותר טוב.
מה הרב התכוון שאמר תמימות שנשאר מבוגר ואז רואים את האמת?
כל אדם יש בו תמיד איזה משהו מהילדות שלו. זה הרי כשהוא היה ילד הוא בכל זאת קרה לו משהו במהלך ה-13 שנה האלה. יש לו מלא זיכרונות ורגשות וילדותיים. עכשיו, הילדות הזאת היא ממשיכה איתנו כל החיים. יש פה איזה דיבור פנימי ילדותי. אם לא עיוותנו את האישיות הילדותית, אז הקולות הילדותיים האלה מכילים גם קרבת השם. הם מכילים גם את הצימאון לאמונה, את הצימאון לסמוך על השם. איפה מוצאים את זה? פעם ישבתי עם זה טייס הרבה שעות. היה פגישה באכסניית נוער בבית וגן, והיה ככה מפגשים כאלה. אז אני ישבתי עם הטייס, הוא אמר לי שלום, אין לנו על מה לדבר. ככה הוא פתח את השיחה, אני אתאיסט. טוב, אפשר לדבר על כדורגל. זה מה, אתאיסט אתאיסט, מה הבעיה? תראו, דיברנו איזה 3 שעות. בתום 3 שעות התברר שהוא מאמין גדול. הוא אתאיסט נגד האלוקים השלילי והמגעיל שחינכו אותו שהוא אלוקי היהודים. הוא בנה לעצמו, כי מאז הוא ילד, הוא מאמין שיש כוח עליון, ודאי שיש מישהו טוב, לא כמו זה של הדתיים, אחד כזה רע. הוא לא, הוא מאמין. זאת אומרת, התברר שהוא אדם מאמין. ומאז, זה היה לפני הרבה שנים, יצא לי הרבה פעמים להיפגש עם אנשים שהם אומרים בצורה הכי גלויה, אני לא מאמין באלוקים, לא מאמין בכלום, אבל הם מאמינים מאוד. הכי בולט זה היה שפעם זה פרופסור אתאיסט גמור שדיברתי איתו, אז הוא ניסה להסביר כמה שהוא לא מאמין בשטויות של הדתיים. תפו תפו תפו, מה תפו 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 בכל מיני כאלה, אתה לא מאמין בכלום, לא, אז מה אתה דופק על העץ? תאצ'ווד, זה לא מזיק. תגיד, אתה מפגר, כאילו אתה מאמין שהעץ הזה של הצלב שווה משהו, אבל אלוקים לא מאמין לשטויות. כולם מאמינים. כשיש מצוקה למישהו, זה חודר את כל הקליפות. ופתאום הוא מחפש אלוקים, הוא הולך להתייעץ, לבקש ברכות, עולה לקברים של צדיקים. רגע, סליחה, אמרת שאתה לא מאמין באלוקים, מה אתה הולך לכותל להתפלל שמכבי תל אביב תנצח? מה זה קשור בכלל? לא מזיק, זה לא סתם לא מזיק. כולם בתוך תוכן יודעים שיש אלוקים. רק שזה עטוף במהומת החיים, בכל היצרים, בכל הקליפות. זה נמצא שם. עכשיו, זה נמצא גם אצל המבוגרים. התמימות הזו, הילדותית, נמצאת שם. זה משהו מאוד בריא, רק שהוא עטוף.
יכול להיות שחלק מהגילוי אמונה זה לנסות למצוא את הקולות הילדותיים?
זה מאוד תלוי, כמו שאמרתי, לפעמים קיבלו חינוך מעוות כל כך, שהקולות הילדותיים שמלווים אותו הם הרבה פעמים קולות של הרגלי חשיבה מקולקלים וכו'. זה לא בטוח שהוא נמצא את זה שם. אבל עדיין, באופן טבעי, הילד הרבה פחות חשוף כילד לכל הקלקולים. באופן טבעי, גם כשיש לו הרגלים רעים וכולי, אלוקים נמצא. אז זה שהוא נמצא, זה ישפיע על חייו. זה עדיין יופיע. כן? אז זה יופיע ברגעים אולי לא נחמדים. אבל
זה
יופיע. באופן טבעי, כל אדם, כל קטן, כל אדם קטן בעולם, חשוף למפגש עם ריבונו של עולם. ולכן אם לא יוצאים נגד זה, יש בו אמונה באלוקים. עכשיו, אמונה באלוקים גם אצל ילד קטן יהודי, הוא לא למד קבלה, הוא לא יודע מה לחשוב על אלוקים. זה עצם החיים שלו, זה חיבור למקור החיים שלו, הוא לא יודע לדבר את זה במילים. זה נטיית לב פנימית עמוקה מאוד, ודאות פנימית עמוקה מאוד. יש אלוקים, יש כוח עניין, יש איזה אפשר לדבר איתו אפילו. לא, כמובן שכל אומה וכל דת וכל יש להם כל מיני צורות אחרות לתת לזה ביטול, אבל השורש הוא אחד. כל העולם מקבל חיות מריבונו של עולם, הוא מחיה את הכל, והיצורים מרגישים בזה. גם בני האדם, כשהם קטנים הם מרגישים בזה, אחרי זה כשהם גדלים הם מתחילים לעטוף את זה, זה מתחיל להסתתר, אבל זה נמצא.
אני אומר
שאין לו
להגיד את זה או להגדיר או בדיוק, אם זה סכנה שכשאנחנו מנסים לחנך ילד את עצמנו בשלבים ראשונים, אנחנו נבוא להגדרות מפלצתיות או הגדרות ש... מניחות זרות מוחלטת בין העולם לבין אלוקים, מה שהרב כותב שאולי בגלל זה באה כפירה לתאר את האמונה.
לכן אמרתי שאנחנו לא מלמדים את הילד לא כאילו, הוא עוד קטן. אנחנו חיים בסביבה דתית, לכן הרב קרא לזה דתי, נכון? אז מה זה דתי? למה דתי? מה העניין חינוך דתי טהור? הדתיות זה המעשים, דתי המלך. הסביבה שהילד חי בה היא מסביבה של מעשים שנובעים מקשר לאלוקים, שלך, של ההורים, כן? זה הסביבה שהילד צומח בה הכי טוב. אתה תתחיל להסביר את שמה, אלוקים הוא מעל הזמן, הוא לא מבין מה שאתה מדבר, הוא לא יודע מה זה זמן בכלל. לא שאתה מדבר. הוא שואל אותך איפה אלוקים נמצא, אתה גם לא צריך לתת לו תשובה שם, כל מקום, הוא לא מבין מה שאתה אומר. זה לא שאלות שבו באמת, בדרך כלל, בגיל המאוד קטן, אחרי בגיל יותר מוגר, אחרי גיל 10, 11, אולי אפשר לדבר קצת יותר, גם שם צריך לזה. אבל הסביבה התורנית, הסביבה הדתית, בעם ישראל, הסביבה של חיי תורה ומצוות, זה מה שמתאים לילד היהודי. אלא, לא יודע, בערב הסעודית הסביבה המתאימה לילד הערב סעודיתי זה הסביבה של שבע מצוות בני נוח ומידות טובות של ההורים. זה מה שיגרום לו את החיבור לריבונו של עולם.